כן.
עכשיו דיבר על הקינה פעם שם.
מה זה?
הקינה. הענף השלישי הוא הקינה.
כן.
הדבר הזה ביארנו, זה משהו זה ענף.
והנה ביארנו עדנה, בוא נמשיך. והנה, איפה הגענו?
הדבר הזה ביארנו בטעם דבי אליה.
אז זה אחרי הקינה, לא?
כן, כן, התחלנו את הקינה. אבל דיבר על הקינה.
כן, טוב. אז נמשיך הלאה. והנה ביארנו עדנה, חסידות. זה כבר רחוק מדי? לא נראה לי.
רגע.
והנה ביארנו עדנה, חסידות. כן, נשאר. והנה ביארנו עדיין החסידות, מה שתלוי במעשה הוא באופן העשיין. והר אתה תלוי בכוונה, כבר דיברנו גם כן למעלה מעניין לשמה ושלא לשמה מדרגותיהם. כן, אז אמרנו שיש הבדל בין הטהור לבין החסיד. כן, שאצל הטהור המושג לשמה זה הכוונה שבמחשבות המודעות שלו, כן, ישאל אותו, מה אתה חושב כשאתה הולך לעשות מצווה? אז הטהור יגיד, אני עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. החסיד זה נובע יותר מרובד פנימי יותר, עמוק יותר בנפש שלו. כן, גם המניעים הפנימיים הנשתרים הם כל כולם לשמה. כן, כך אצל החסיד. כן, את זה ראינו. והנה החסיד הזה. כן, נדלק קצת על הדבר הזה. כן, זה קשור לכוונה של החסיד, שבעצם כל עניינו זה... כן, כבודו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, זה המאוויים הפנימיים שלו, אין לו מאוויים אחרים, הוא לא עושה דברים מתוך שיקולים אחרים, לא רק בהכרה, אלא גם כן ברבדים פנימיים יותר של הנפש שלו. הנה החסיד הזה, מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו, על הכוונה הזאת, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות, ולחורבן מצד מה שזה גורם מיעוט, כביכול לכבודו יתברך. והתאבל הגאולה, לפי שבה יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. הוא מה שאמר התנא דבי אליהו שבאנו למעלה, הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים, והתפלל תמיד על גאולתן של ישראל והשבת כבוד שמיים לעילוי. כן, למה הוא מתאווה לגאולה? לא בגלל שהוא מחפש הצלה מהשיבוט של הגלות, אלא לפי שבא יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. זאת אומרת, זה מה שמניע אותו, לא מניע אותו שום דבר אחר, אבל כמו שאמרו, זה מבפנים, זה הרצון שלו, זה התשוקות שלו. והתפלל תמיד על גאולתן של ישראל והשבת כבוד שמיים. כן, ואם יאמר אדם, זה נקודה שאנחנו צריכים להפנים אותה הרבה. מי אני ומה אני ספון שהתפלל על הגלות על ירושלים? אני לא תבילתי חומשו הגלויות לצמח הישועה, תשובתו בצידו כאותה שנים, לפיכך נברא אדם יחידי, כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. ונחת רוח ולפניו יתברך שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת. ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה, הנה הם עשו את שלהם והקדוש ברוך הוא שמח בזה. זאת אומרת, יש ערך בעצם התפילה. עצם העבודה של התפילה, כלומר שהאדם הוא מבטא ומבקש ומפציר בקדוש ברוך הוא, מבטא את המאוויים שלו, הן האידיאליים, זה תפילה, כן, זה עצמו דבר שיש לו משמעות.
מה הפסקה הזאת קשורה לחסיד? הרי זה חשוב גם לנקל.
לא, החסיד הוא מתפלל לדברים כלליים. כל אדם קולט, כל אדם שלא מגיע לדרגת החסידות, הוא קולט את הדברים יותר בצד הפרטי שלו. במידה כזו, במידה אחרת, אבל זה פחות או יותר מה שנמצא אצלו בתודעה. כן, נגיד אדם שהוא לא הגיע למדרגה הזאת, אז זה כמו שאמרנו, מה מניע אותו לבקש על קיבוץ יצחי ישראל? כי הוא רוצה שכל עם ישראל יהיה, אז יהיה, אז אני חזקים יותר. הוא מתרגל את זה למושגים שלו. כן, החסיד רוצה את זה מתוך השיקולים הכללים. כן, לא מתוך איזשהו עניין פרטי.
אבל מה זה
נברא
יחידי?
יחידי, כפשוטו. לא, נברא יחידי, הכוונה האדם הראשון נברא יחידי. כן, זה רק כדי למדת לנו שבשבילי נברא העולם.
אני אגיד את זה,
במובן האידיאליסטי, כן, לא מאמין אגואיסטי, כן. אני יכול להגיד בשבילי נברא העולם, שזה כולם שעובדים אליי, כל המדברים הפוך. בשבילי נברא העולם, כשאתה מציין האחראי על המציאות. זה הכוונה. כן, לא בשבילי במובן לספק את הצרכים שלי. אלא בשבילי, בגללי. יש את המציאות, ואני מבחינתי, אני אחראי הבלעדי עליה. אני לוקח את האחריות ולהבין שכל מה שיש בסופו של דבר הוא דבר שכל אחד ניתן הוא אחראי עליו. ואמר ציוני דורש עליו פשור זכרונה וברכה מקלט דבר הראשה. הרי כאן שחבים אנחנו בזה לנו להיפטר מפני מאות כוחנו, כי על כתב הזה שנינו לא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה בן חורין להיבטל המנה. כן, וכמו שראינו בתנא דבי אליהו, אמר כל הבשיר חציר חוזק בציץ השדה, ופרשו זכרונם וברכה, שכל חסד שעושים לעצמם הם עושים. לטובת נפשם ולהנאתם, ולא מתכוונים לכוונה שלמה זו, ולא מקשים על עילוי הכבוד וגדולתם של ישראל, שהרי אי אפשר לכבוד העליון להתרבות אלא בגדולתם של ישראל. ובריבוי כבודם, שזה תלוי בזה באמת, וכמו שנאמר בתנא דבי אליהו שהזכרתי, הוא מתענה אחר כבודו של הקדוש ברוך הוא על כבודם של ישראל. כמובן, במדרגה הזאת, כבר מתחילים להבין את המהות של עם ישראל באופן אחר לגמרי, מאשר מדרגות אחרות. כן, זאת אומרת, המרכזיות של עם ישראל וההבנה שבסופו של דבר הכל עובר דרך עם ישראל היא מאוד, נקרא לזה הבנה בסיסית בעבודה של החסיד. כן, בעוד שבמדרגות קודמות יכול להיות שאדם עשה הרבה יותר חשבונות פרטיים, כן, פה הוא כבר חי מתוך המחשבות הכלליות, כן, שבעצם הן המחשבות של הקדוש ברוך הוא, שאין בהן את טובת ההנאה האישית. רק נציין עוד דבר. צריך לדעת שיש שינוי מהותי בין הדור שלנו לבין הדורות שהיו בזמן הגלות ביחס לצורת החשיבה הבסיסית על החיים. בעוד שבדורות של הגלות צורת החשיבה על המושג שנקרא לימוד תורה, קיום מצוות וכולו, הוא היה יותר במובן הפרטי. כן, זאת אומרת שאדם מקיים מצוות, לומד תורה כדי לבנות לעצמו עולם הבא. כן, בדור שלנו, מחמת השינוי שעם ישראל עבר מהפיזור הגלותי להתקבצות, כן, בארץ ישראל, נוצרה בנו בנפש, גם ברבדים הנגלים שלה, הפשוטים, החיצוניים, שאנחנו הפכנו להיות עם ישראל, בסופו של דבר חיים, יש לנו שייכות לדברים כלליים. כן, המושג היום, הגורל של עם ישראל הוא דבר שכולם חיים אותו, במובן הקיומי הכי פשוט. כן, בעוד שבגלות לא היה מחשבות כאלו, בגלות מקסימום הייתה מחשבה ברמה של קהילה. וגם אם חס ושלום הייתה איזושהי קהילה שנידונה לכל מיני צרות צורות שעברו עליה, ידעו שעם ישראל יש לו בכל קצוות תבל. אז גם בקהילה הזאת יש לה צרות, יש קהילות אחרות ש... בעזרת השם. כן, אבל היום התחושה שלנו, גם מבחינה קיומית, אני אומר במובן הכי פשוט, היא הפכה להיות יותר שייכת למושגים כלליים. כן, היום כל אחד מאיתנו שמחזק כן, נקודות חשובות, כן, בעם ישראל, הוא מועיל לעם ישראל כולו ממש. מרגישים את זה בחוש. כשאתה עושה, נושא איזה תפקיד, אתה עושה איזושהי פעולה שהיא מועילה לכלל, אתה מבין שאתה, כן, בונה ממש את עם ישראל כולו. זה ברמה, אני אומר, החיצונית הפשוטה. אבל יותר מזה, מה שבעיקר השתנה אצלנו, זה השייכות הפנימית למושגים כללים. זאת אומרת, בעוד שבתקופה הגלותית, הבנייה של יראת שמיים הייתה בעיקר מתוך מחשבות פרטיות, על עולם הבא פרטי, היום המחשבות הכלליות הן החליפו את מקומן של המחשבות הפרטיות. כן, בדור כמו שלנו קשה מאוד לאדם לחיות רק מתוך מחשבות פרטיות, על גן עדן פרטי. זה כמעט ולא מצוי שזה קיים בצורה מאוד מאוד חזקה כמו שזה היה לפני 150-200 שנה. כן, ששם זה היה בצורה מאוד מאוד גדולה. המחשבות על גן עדן פרטי. כן, היום המציאות השתנתה מאוד, והשינוי הוא מתחיל, כן, מבפנים, כלומר משייכות פנימית למושגים כלליים יותר. ולכן גם היום אנשים במדרגות יותר נמוכות, כמו של מדרגת החסיד, הם צריכים שברקע של החיים שלהם תהיינה מחשבות אידיאליסטיות. כן, אף על פי שלא הגיעו למדרגה הזאת של החסיד, שבעצם זה כל המאוויים שבחיים, של מחשבות הכלליות, אבל ברקע של החיים בהחלט צריכות להיות מחשבות כלליות. לכן היום, נגיד, כדי שאדם ירצה לעשות משהו, אפילו לימוד תורה, אדם צריך להבין את הערך הכללי שלו. כן, אם הוא יבין יותר את הערך הכללי שלו, זה יעזור לו. ולמה זה ככה? מה אכפת לך? תבין איך זה בונה לך את הגן עדן שלך. תחשוב כל הזמן שאתה רוצה להגיע לגן עדן, לא, תשקיע בזה. או תחשוב כל הזמן שאתה, אם אתה לא תלמד תורה, אז אתה תוכל לגחל רתמים בגיהנום. ואז כתוצאה מזה אתה תנוע ללמוד תורה. קודם כל, זה לא נכון, זה נכון גם היום, זה לא השתנה העניין הזה. אבל המחשבות שמכוחן אנחנו מונעים הן מחשבות יותר כלליות. כן? זה כמו שאמרנו, זה נובע כתוצאה מזה שהנפשות של הדורות האחרונים הן נפשות מסוג אחר של הנפשות הגדולות. כלומר, נוצר שינוי פנימי גם כן, שהוא בסדר זה יכול להיות השינוי החיצוני שדיברנו עליו מקודם. כן.
אולי אפשר להגיד ש... אנשים לא מתקשרים לדברים האלה בגלל שהם לא מאמינים בזה, כי לכאורה כן אפשר לראות במציאות שמה שמניע אנשים זה שיקולים פרטיים.
נכון, מה שמניע אנשים זה שיקולים פרטיים במובן של נתנות חומרית, זה נכון. אבל כשאנשים מדברים על, נקרא לזה, דברים מעבר לצדדים הנמוכים האלו אצל עצמם, הם מדברים יותר בצורה של מושגים כלליים, זה יותר מניע אותם. נגיד, אני לא אומר שהאנשים של שואפי הצדק ושואפים ליושר ושואפים להגינות חברתית ושואפים, אני יודע, לחברה שוויונית וכל מיני רעיונות מסוג הזה, הם לא אנשים נהנתנים ברמה הפרטית. כן? אבל מה שמניע אותם בדברים שהם מעבר לנהנתנות, כי הם כוללים גם צדדים קצת מעבר לצדדים נמוכים, זה דברים כלליים יותר. פחות במובן ה... של העניין הפרטי. אני מדבר גם על אנשים ירא שמיים. כן, לא דווקא על אנשים שהם רחוקים ממצוות. שאז באופן טבעי המושגים שלהם זה לא על גן עדן פרטי. כי אין דבר כזה אצל. זה עולם המושגים שלהם. אני מדבר אפילו על אנשים ירא שמיים ושמניע אותם כל מיני עניינים כלליים. לעזור לעם ישראל, לזכות את הרבים, כן, דברים מהסוג הזה. גם אפשר לדבר על זכות הרבים בתור זכות את עצמך, כי ברגע שאתה זכות את הרבים יש לך הרבה שכר. כן, אז הרבה פעמים מצטטים את הדברים האלו כדי לגרום לאנשים ככה לקחת אחריות ויודע להתחיל לגרום לאנשים אחרים להיות בעלי תשובה או אנשים טובים יותר. אבל לא, לא, אם חושבים טוב מה מניע את האנשים לעשות את זה, זה באמת רצונות להטיב. הם רוצים להטיב להם פשוט. הם חושבים, נגיד אדם שהוא בעל תשובה, היום נגיד, שיש לו איזו אמביציה, נגיד, ללכת לגרום לאנשים אחרים גם לעבור את התהליך שהוא עבר. והרבה פעמים, מתוך הרצון האמיתי להטיב, אדם מתברר לו איזשהו משהו, והוא רוצה להטיב לאחרים גם כן. לא, יש עושה חשבונות של צייד נפשות. ככל שהוא יצוד יותר, אז הוא יגיע לגן עדן יותר גדול. אלא באמת הוא רוצה להטיב. ובאמת גם כזה בולט היום יותר מזה, גם אני חושב שהאנשים שיקשו לנסות להשפיע על אנשים אחרים לא מתוך כנות מבפנים שהם רוצים להטיב להם, הם לא יקבלו את הדברים שהם אומרים. זה חלק מהעניין גם, כלומר זה שהתהליך של ההתפתחות של התשובה, נקרא לזה, ששייכת בדור הזה, הוא תהליך של תשובה מתוך הכרה והזדהות, ומתוך שייכות הוא מצריך את זה שהאנשים המחנכים שהם, כן, יש להם את הכלים לקדם את האנשים האחרים, הם ייתנו להם את הכלים מתוך ראיית טובתם של אותם אנשים, לא לחוף עליהם, כן, על ידי כל מיני אמצעים חיצוניים שהעיקר שהם יעשו בשלושת הדברים כדי שאתה נדע תקבל שכר. כן, הרי כדי לשכנע מישהו, כן, שזה טוב לו בעולם המושגים שלו, כן, חלק מזה זה גם כן נעמד או נקרא לזה נמדד על פי מידת הבאמת הכנות שלך והרצון שלך להטיב לו. כמה זה בעצם מצידו וכמה זה בא מצד כל מיני גורמים חיצוניים. עכשיו זה חלק מהעניין גם כן. אז זה שהתשובה שלנו היא כזאת, וזה שאנחנו צריכים לחיות מתוך שאיפות כאלו כלליות, כן, של הטבה על המציאות, של אחריות וכן הלאה, כן, זה דברים שהם השתנו, לא היה כאן פעם דברים מהסוג הזה. תחשבו היום מה זה החלטות של של הממשלה בעם ישראל. זאת אומרת, זה החלטות על עם ישראל. זה לא זה משהו, אני יודע, זה ועד ארבע ארצות, או אני יודע, משהו כזה, זה הגוף הכי הכי רחב שהיה בזמן הגלות. זה לא משהו כזה. זה החלטות לעתידו של עם ישראל. מרגישים את זה. מבינים שזה המשקל של החלטות האלה. למרות שיש יותר יהודים באמריקה, מאשר מה שיש פה. כן? כי כולם חשים ומרגישים. בחוש וגם בשכל מבינים שהעם ישראל זה העם היושב בציון, שם נמצא בסופו של דבר, כן, מה גורלו של העם היושב בציון, זה גורל של עם ישראל. כן, לא שאין עם ישראל גם מחוץ לעם היושב בציון, יש, אבל בסופו של דבר הגורל של עם ישראל, המהלכים שעוברים על עם ישראל, זה מה אנחנו שעוברים עלינו פה, המלך זה אחריות על עם ישראל כולו. אז נגיד מחשבות מהסוג הזה לא היו פעם. לא היו פעם. מחשבות כלליות כאלו, שגם ממילא הם מוכרחים לכלול חשבונות כלליים. וממילא הם לא יכולים כבר להיות איזה שהם חשבונות של עסקנות קטנה. שהעסקנות הקטנה זה חשבונות של קיום חומרי ותחפיסנות ופוליטיקה כזאת שהיא תגרום רק לבסס את ה... קיום הפיזי. הרי מה עם השתדלנים שהיו תמיד אצל היהודים בזמן הגלות? כל קהילה הייתה יודעת שצריכים להעמיד איזה כמה אנשים שהם יהיו ככה מתחנפים או מצאים חן בעיני השלטונות, כדי שבסופו של דבר נצליח להתקיים. כי לך תדע אם המלך יקום על רגל שמאל, אנחנו כולנו נתעופף. זה צריך למצוא איזה מישהו ככה שהוא יודע להלך בחצר המלך, דבר על ליבו, כן, קצת לגרום לו לשנות את דעתו. ואין צורת החיים בזמן הגלות. זה לא שייך בכלל למושג של האידיאלים של עם ישראל. הם פשוט צריכים לדאוג לקיום ברמה הכי פשוטה. אז לכן הכל היה מדובר על עסקנות קטנטנה, עוסק זעיר. כן, אבל אנחנו היום עוסק מורשה. אנחנו היום חייבים לצאת מהעסקנות הקטנה ולחיות עם עסקנות אידיאלית. זאת אומרת, להיות שייכים בפוליטיקה כזאת שהמניעה של מי שנמצא שם הוא האידיאלים של עם ישראל. אם לא, לא יצליח. למרות שיהיה מתחנף יפה לאמריקאים, מתחנף יפה לערבושים, מתחנף יפה לזה, מתחנף יפה לזה. בגלות, אחד חנפן כזה שיודע להתחנחן לכל העולם, הוא היה מצוין. פה זה הפוך לגמרי, זה יגרום לנו רק אסונות הדבר הזה, כי גמרנו, כבר אין חשבונות כאלו שהם שייכים לחיי שעה, זה חשבונות של הגלות, לדאוג לחיי השעה העולם הזה כדי שנוכל להגיע לגן עדן בעולם הבא. אבל עם ישראל אחרי שהוא חי פה היום, הוא כבר מוכרח לראות את חיי השעה שלו מתוך שייכות לאידיאלים נצחיים. ולכן אין עתיד להסקנות הפוליטיקה קטנה. אלא אפשרות לשרות. היא לא מצליחה. תמיד תסתבך. כן. במיוחד היום, בעולם התקשורתי שלנו, הרי כל איזה כאב ראש של... איזה סנאטור אמריקאי, כולם כבר שומעים אותו ורואים את כל ההשלכות שלו על כל העולם. כן, זה לא כמו פעם שזה היה, לפחות אנשים היה להם הרבה, נקרא לזה, חללים ריקים וחוסר ידיעה מה הולך לקרות. היום, עוד לפני שהוא חושב, כבר התשקורת אומרת לו מה הוא צריך לחשוב. כן, למה זה ככה? כי העולם השתנה, שורת החיים שבו השתנתה. אז כל הצורה הזאת היא שעם ישראל שחי כמו שהוא חי בזמן הגלות כבר לא שייך אתכם. לא שייך. צריכים לשנות את ה... כן, אז לכן אנחנו אומרים שאף על פי שהרמח"ל כותב את הדברים האלו במדרגת החסידות, זה הכוונה למלוא המשמעות של העניין. כן, שזה שאיפת החיים של האדם. אמנם אנחנו עדיין לא הגענו למדרגה הזאת, אבל היום גם במדרגות יותר נמוכות יש שאיפה של אידיאליסטיות. במידה כזו, במידה אחת. דרך אגב, זה לא קשור כמו שהדגשנו לנהנתנות החילונית. זה לא קשור. הנהנתנות החילונית זה סיבוכים שנוצרים אצלהם כתוצאה מחוסר הבנה איפה המרכז צריך להיות. אבל גם אותם נהנתנים, בסופו של דבר, כשהם, נאמר, מנסים לבנות את עצמם איזשהו עולם מושגים מעבר לנהנתנות הזאת, ברמה שלהם, הם כן מדברים על דברים לא אישיים. אמנם הנהנתנות גורמת להם שהדברים האישיים הם חזקים יותר מאשר הדברים הלא אישיים, שהם בעצם רואים אותם כדברים יותר חשובים. אבל מכל מקום, אם נצליח להסיר את אותם השפעות של חומרנות ונהנתנות וכן הלאה, אנחנו נראה שאנשים אנשים טובים שעושים בטובת המציאות באמת. ואומנם, כן, זה כמו שראינו מקודם, עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור, שהנה ראו לכל חסיד שהתכוון למעשה בטובת דורו כולו לזכות אותם ולהגן עליהם. נראה כתוב, אמרו צדיק טוב, כי פרים עליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. כן אמרו חכמינו זכרונם לברכה, היש בעץ אם יש בה מי שמגן לדורו קיץ. תראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים וחפרים על כל שאר המדרגות שבהם, כוונה של עם ישראל. זאת אומרת, צריך להבין, אומר הרב, אומר הרמח"ל, שהמבנה הזה של המציאות, שיש רק חסידים שהם חיים מתוך השאיפות האלו, לחפר על הדור, זה מבנה לכתחילאי, שכך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן שהחסידים יהיו מעטים. כן, מה פירוש החסידים יהיו מעטים? בוודאי שכולם צריכים לשאוף כמה שיותר. אבל בפועל, מי שהגיע למדרגה הזאת יהיו יחידים. והמציאות בנויה על השאיפות של היחידים האלו. למה רמח"ל חשוב לו להדגיש את הדבר הזה? כי לכאורה יכלנו לשאול אותו מה פירוש שהם צריכים לדאוג לדור שלהם, שכל אחד יגיד לעצמו. מה זאת אומרת? הרי כולם צריכים להגיע למדרגות גבוהות. זאת אומרת שהחסיד ידאג לאחרים. למה זה חלק מעבודת החסיד? לדאוג, לבנות את האחרים שמתפתחו והתקדמו. כל אחד צריך מה שנקרא להשקוט את הערוגה שלו, ובעזרת השם כולם יהיו חסידים. אז לכן אומר לנו רמח"ל, צריך לדעת שלא ככה. המבנה של המציאות הוא כזה שלא כולם נהיים חסידים, ולכן מוכרח שעבודת החסיד תהיה כוללת דאגה לדור. זאת אומרת, זה שהוא לא דואג לדור שלו, הוא בעצם, נאמר, מפקיר את החלק שהוא אמור להיות מופקד עליו לכתחילה. כי העולם בנוי בצורה כזאת. זאת אומרת, זה לא איזשהו דבר שהוא איזשהו תוספת. כאילו המציאות יכולה להתקיים מבלעדי החסידים, בזכות עצמה, והחסידים רק מוסיפים לה. אומר הרמח"ל, לא. המציאות בנויה מלכתחילה, מתוך ההבנה שדרושים כמבנה קבוע במציאות חסידים. בלעדי זה אין לה זכות קיום. זה מה שהוא אומר. אם יש מי שמגן על דור הקיץ, כן? תראה שזה רוצה לראה שקום שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים כל שאר המדרגות שבהם. כן? זה בנוי לכתחילה באופן כזה. הוא מה שאמרו שבנם ואחד בלולב ומונה יבואו אלו וחפרו על אלו, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על חסידים להשתדל לזכותם לכפר עליהם. תראו איך הוא מגדיר, זה מצווה שמוטלת עליהם, זה לא איזה ככה אפשרות. כן, האנשים האלו יש להם אחריות. מי שמגיע למדרגה הזאת יש לו אחריות. האמת היא, אחריות על הכלל ברמה מסוימת שיש לכל אחד. הרי יש מושג שנקרא כל ישראל ערבים זה בזה, ויש מושג שמי שלא ניחר באחרים הוא מתפס באבונם, וקיים אפילו מדרגות יותר נמוכות בבחינה כזו או בבחינה אחרת. אבל במובן שזה התפקיד שלו כן? באופן שלא לעתים או לפעמים או במצבים מסוימים, אלא תמיד זה חלק בלתי נפרד ממהותו וחייו, זה תפקידו של החסיד. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל, דיינו שיתפלל על דורו לכפר המשלש כפרה ולשיב בתשובה מי שצריך לה ולמד סנגוריה על הדור כולו. וכבר אמרו זכרונם לך, כן, האנשים במדרגה הזאת הם חשים את התפקיד הזה ברמה הקיומית שלהם.
ואיך בדיוק החסיד מחפר על הרשע? הרשע לא מגיע בעצם.
הוא מתקדם מתוך זה שיש חסיד בדור הזה. כן. זה שעכשיו אנחנו לומדים, זה מקדם את המציאות. כל מעשה טוב, כל מחשבה טובה שהיחיד בישראל עושה, זה מקדם את העולם כולו. מה אנחנו מקבלים כל זה? מקדם את, כל, את העולם כולו, גם את גז המימן שנמצא במעטפת של איזה כוכב שעדיין לא גילו אותו. גם זה מתקדם בעקבות זה שאדם מישראל עושה מעשה טוב. באמת היא גם אצל גויים בעיקרון זה קיים, רק על מימדי ההשפעה ועומק ההשפעה הם שונים לחלוטין, כן, בין גוי לבין עם ישראל. כן, אבל אצל אדם מישראל ההשפעה היא כזאת, כל דבר שאדם עושה מקדם את המציאות. כל דבר שלילי שאדם עושה הוא מוריד את המציאות, מגרע בכוחה של המציאות, מהטוב שבה. כן, אלה גם אדם צריך להבין. רק החסיד הוא חי עם זה ברמה של תחושת אחריות גמורה על העניין הזה. כן, זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו שהוא יודע אותו והוא יודע שזה המשקל של המעשים שלו והוא משתדל ממילא לעשות עוד מעשים וכן הלאה, אלא יש לו אחריות במובן שכמו שאדם רואה אחוז מנהלם. בוא נתחיל דוגמה כדי להבין את התחושה. נניח אדם פשוט, כן, מגיע לאיזשהו מקום, פורקת שם שריפה, לא איזה צדיק גדול שכל הם חושב על אחרים, כן, מקרה כזה, אין אנשים, אתה נמצא ויש שם כל המסכנים, הם אפשרות לעשות. אדם נורמלי שהוא בריא בנפשו, גם אם הוא לא חסיד, כשהוא רואה את האש שבוערת במקום הזה, הוא מבין, אין, גמרנו, אין אנשים, אני חייב להיות איש. והוא, אם הוא אדם בריא בנפשו ובגופו, הוא יעשה הכל כדי מעל ומעבר בהרבה למה שהוא היה עושה אילו גם אחרים היו עושים את זה. עכשיו תשאל אותו, תגיד שאתה הלכת להציל את הנפשות, לעשות, מה הרגשת? מה דחף אותך? אז הוא הרגשתי מחויב גמור, לא הרגשתי איזה חפים כשאני עושה את הדבר הזה. אני הרגשתי מחויבות, אין פה איזה משהו שאני, היה לי פקפוקים ואירורים וחשבתי על עצמי, זה צדיק, איזה... זה היה מחויב המציאות שאני אעשה את זה. הייתה לי תחושת מחויבות גמורה. כן, הרבה פעמים הוא גם מגיד, לא מגיע לי פרס בכלל. מה אתם רוצים? אני הרגשתי מחויב לחלוטין באותו זמן. כן, אז ככה החסיד, הוא חש ביחס לאש הזאת שנמצאת בעולם, כן, לקלקולים שנמצאים בעולם, אז הוא חש שיש שריפה. והוא חש גם כזה שזה תלוי בו. כן, חש, אני לא מתכוון להגיד רגשות ודמיונות. חש, הכוונה יש לו ודאות קיומית שזה ככה. ודאות קיומית היא לא דווקא רגשית ודמיונית. ודאות קיומית נוצרת ממכלול העניינים שאצל אדם, מהשכל שלו. גם בהכרה הוא מבין את זה, גם בהרגשה הוא מבין את זה, גם ברצונות, בשאיפות. זה אצלו ברמה הקיומית הדבר הזה. כן, זה בעל תפקיד. כמו שר האוצר. יכול להגיד לעצמו שלא אכפת לו מהכלכלה של עם ישראל. הוא לא יכול להגיד לעצמו דבר כזה. זה אני יכול להגיד לעצמי. אבל שלא אכפת לי במובן השלילי, או שזה לא מעניין אותי. במובן שאין לי עכשיו אחריות על זה. אני שם בלילה גם אם מחר מודיעים על שביתת הנמלים. נכון? אנחנו ישנים בלילה. הוא לא אמור לשם בלילה. כי הוא, יש לו אחריות, ככה גם החסיד. הוא אחראי במובן של אחריות מלאה, הוא לא חושב שזה בונוס וזה כל מיני זה, וזה ככה תוספת, ומוסיף לו חתירת שמיים, ומקדם אותו. הוא חש אחריות ברמה הקיומית. הוא פעם הוא זכרונה לברכה על פסוק ואני באתי בדבריך וכו'. טוב, שלא חזר גבריאל ונכנס לפנים מן הפרגוד, אלא שלימד סנגוריה על ישראל. וגדעון נאמר לו, לך בכוחה זה לפי שלימד סנגוריה על ישראל, כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב אלא למי שאוהב את ישראל. אתם אומרים, מה זה? סתם? לא, זה לא סתם. כמובן, פה מדובר כבר על הבנות עמוקות מה זה עם ישראל. כן, אדם במדרגה הזאת של החסידות הוא לא חי רק עם הגילוי של הדברים, כן, בעניין עם ישראל, על מה שמתגלה, אלא הוא חי עם המימד הפנימי של נשמת ישראל. וכשהוא חי עם המימד הפנימי של נשמת ישראל, כן, זה בעצם זה עצמו קרבת אלוקים מבחינתו. כן, כי הוא מבין שכל קרבת האלוקים שלו יונקת מחמת היותו חלק מכלל ישראל, מכנסת ישראל, מנשמת ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו, דורשים ומשתדים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, ועובדים תמיד בפרץ, להתפלל עליהם, לבטל הגזרות הקשה, לפתוח עליהם שערי ברכה. הלם, מה זה דומה? לאב שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שהוא רואה שהוא אוהב את בניו אהבה נאמנת, והוא דבר שהטבע העיד עליו. כן, שככה באופן טבעי אדם נוטה לזה. שמי שאוהב את הבנים שלו, אז הוא גם אוהב אותו. הוא עניין כהן גדול שאמרו עליו שהיה להם לבקש חכמים על דורם ולא ביקשו. לכן אמרו, ההוא גבר דאח לאריה ורחוק תלת הפרסי מנדר רבי יהושע בן לוי, לא שתה אלוהיו בעדי תלת היומי. כן? זאת אומרת, בגלל שקרה מקרה במרחק 3 פרסות, 12 קילומטר מרבי יהושע בן לוי, לא השתה אלוהיו בעדי. היה מתגלה אליו אליהו הנביא. רבי יהושע בן לוי, סתם תראו מה זה המדרגה של האמוראים, רבי יהושע בן לוי זה לא תן. זה אמורה. היה לך החובה מוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם. וכבר ביארנו חלקי החסידות הראשיים, כלומר, ופרטיהם מסורים לכל בחסך ולכל לב טהור, ונהג בהם דרך אשר עושה השם לכל דבר בעיתו. כן, אז אם נסכם, יוצא שהמהות המרכזית של החיים של החסיד, שהוא עושה את המעבר, כן, מתוך שייכות עצומה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, מתוך אהבה גדולה כזו, מתוך יראה. כן, כל זה, בעצם זה המניעים הפנימיים שלו, כן, להיות חי ולהיות פועל ולהיות יוצר ולהיות עושה. כן, עד כדי שזה מגיע למסירות נפש על עם ישראל. תראו, אצל משה רבנו אנחנו נמצאים פרשת קדישה, כשהוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואין מכנים לעם ישראל אשר כתבת. זה ביטוי, הרי מה הקדוש ברוך הוא הציע לו? אמר לו, תשמע, מה אתה צריך את אלו שעובדים עם העגל? ערב רב, כל אלו. בוא אני אקח אותך, הרי אתה מזן מובחר. אני אקח אותך. אני אסדר לך איזה זיווג הגון שיצא ממך כולם צדיקים, את איזה הצעה הזאת. מי לא מקבל את ההצעה הזאת? יש כאלו גם בלי שיצא מהם היו מקבלים את החצי הראשון של ההצעה. קודם כל תעזוב אותם, אחר כך מוצאים ממך משהו אחר. כן, משה רבנו אומר, לא שומע את זה, אומר, אם אין מכנים, אם אתה לא מקיים אותם, את כל אלו ההוללים, שהרגיזו אותו מאוד, אז הוא שיבר את הלוחות שהוא ירד. זה לא שמדובר שהוא אופף לו, זה לא יודע במה מדובר. הוא יודע בדיוק במה מדובר. הוא מוכן לקחת מכתב אלוקים ולזרוק אותו. ואחר כך הוא גם נלחם איתם. לא ויתר להם משה רבינו. יודע מה מדובר, יודע מאיפה זה צמח, הרשעות הזאת. אבל הוא לא מוכן להצעה הזאת. זה מסירות נפש של ישראל. זה הבנה... כן, לעניין המהותי הפנימי של עם ישראל. כן, ודאי שכזה הוא ידע, הוא חיפש שמשה רבנו יגיד את זה. כן, זה לא שמשה רבנו הצליח ללמד את הקדוש ברוך הוא פרק באהבת ישראל. כן, אלא הקדוש ברוך הוא רצה שתחשוף את זה ממשה רבנו, את העניין הזה. כן, שיתברר אצל משה ויתברר במציאות העניין הזה של המעלה של עם ישראל. משה רבנו לא מוכן לכל הדברים. כן, פרק חף. במשקל החסידות, תראו, יחד לזה פרק שלם, הרמח"ל. בדרך כלל הרי הפרקים שלו היו הולכים קודם כל בזור המהות, נכון? אחר כך בדרכי הקנייה, ובדברים שניזהר מהם. כן, איך תגיע לזה, ומה המכשולים שעלולים להיות בקרה. כן, פה ייחד פרק מיוחד למשקל החסידות. כן, כמו שהזכיר כבר בהתחלת החסידות, שזה בעיית הבעיות של החסידות. זה הקושי הגדול בחסידות. איך שאתה צריך לשים לב לכל דבר שאתה עושה, הרי דובר במשהו מעבר למצוות. כל מה שאתה רק שייך למדרגה של הנקיות, שאתה עושה רק את המצוות, אז אין בעיה, אתה פותח שפן ארוך, אתה רואה מה נפסק ללכה, אבל כאילו אתה עושה. אין פה איזה שהם שיקולים מורכבים. אבל החסיד הרי עושה מעבר. ברגע שאתה עושה מעבר, אתה צריך לעשות את כל השיקולים. לחשוב טוב טוב מה יוצא ממה שאתה עושה. לפעמים כשאתה חושב בצורה שטחית, נראה לך שאתה עושה טוב. אדם רוצה להחמיר על עצמו בענייני כשרות. הולך לתרח אצל הקרובים שלו, אומר לו, לא, אני לא אוכל את זה. מה עשית להם עכשיו? קודם כל העלפת אותם. אבל לא רק זה. אתה גרמת להם בתודעה שהם כתלגו את עצמם כיהודים סוג ב'. תחשוב על זה. הרי אם הם גם אחרי שעזבת אצלהם, הם לא יהיו מהדרים כמוך, הם מבחינתם המשיכו לאכול את ההכשרים הלא מספקים אותך, גרמת להם לחשוב על עצמם כיהודים סוג ב'. תחשוב על זה. היא לא אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אולי אם מלכתחילה אתה נחשב אצלם כאיזשהו חסיד עליון, אולי באמת זו רשם מוצדקת, כי יודעים שאתה חי באטמוספירות אחרות. אז לא מצפים להשוות את עצמם אליך. אומרים, אנחנו צדיקים. הוא חסיד. אבל אם אתה רק צדיק בעיניהם, אז תחשוב, שברגע שרק מישהו שהוא צדיק אוכל את זה, סימן שמישהו שהוא לא אוכל את זה, אז הוא כבר לא צדיק. צריך לחשוב. אני לא אומר. לא הבאת דוגמה הלכה למעשה, רק הבאת דוגמה לשיקולים מורכבים צריך לעשות אותם. תמיד, בכל דבר, כשאדם עושה מעבר, תמיד צריך לשקול. מה שצריך לבאר אתה הוא משקל החסידות הזה, והוא עניין עיקרי מאוד מאוד, ותדע באמת שזוהי המלאכה הקשה שבחסידות, כי דקותו רב. כן, קשה להבחן טוב טוב עד הסוף, והנקודה החשובה היא, ויש ליצר בדבר הזה כניסה גדולה. על כן נמצאת סכנתו עצומה. כי הרבה דברים טובים יוכל, אתה יודע, אם הרמח"ל הוא לא רגשי כזה. שהוא סכנתו עצומה, הוא מתגעגע כיפשו אותו. כן, זה לא שהוא בא ככה לגרום לו להתרגש קצת. זה לא המגמה שלו. זה מה שזה לא, זה להגדיר לנו במדויק את המציאות. כי הרבה דברים טובים יוכל היצר להרחק כאילו הם רעים, והרבה חטאים לקרב כאילו הם מצוות גדולות. כן, מה זה היצר הזה? היצר הזה זה בעצם כל מיני דברים שהם עלולים להיות קמים בעומק הנפש של האדם, ואדם לא שם לב עליהם, אבל בעצם הם מטשטשים לו את העניין. כן, הוא בעצם ניסה לעשות איזה משהו לפני משורת הדין, אבל בגלל שהיה לו כל מיני מניעות, כל מיני מניעים מסתרים כתוצאה מזה, הוא לא שם לב בעצם שהוא נופל בפח. ובאמת שלא יוכל איש להצליח במשקל הזה, אלא בשלושה דברים. ואני אומר, הרמח"ל צריכים שלושה קריטריונים כדי להצליח לשקול את משקל החסידות כמו שצריך. אחד, שיהיה לי בו ישר שבלבבות, כל זה קריטריון ראשון. שלא תהיה פנייתו אלא לעשות נחת רוח לפניו יתברך ולא זולת זה כלל. כדי שזה יהיה ככה, זה כבר צריך להיות חסיד. כבר צריך להגיע למצע הנפשי והרצוני ושל אהבת השם ושל יראת שמיים שנמצא בו חסיד, כדי שנגיד על עצמנו דבר כזה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, ושיהיה מעיין על מעשיו עיון גדול להשתדל לתקנם על פי התכלית הזה. כן, זאת אומרת שהוא, כן, כל דבר שהוא הולך לעשות הוא בודק אותו, מנפה אותו בשבע נפות. ואחר כל זאת, וזו הנקודה השלישית, יהיה משליך יבוא על השם, שאז יאמר בו אשרי אדם עוז ובח, לא ימנע טוב והולכים בתמים. הזכרנו דבר דומה גם ביחס הזהירות. גם שם הרמח"ל אומר שאחרי שאדם ככה מנסה להשתדל לבנות אצל עצמו להיות זהיר ומתבונן, ובאיזשהו שלב חייבים את התפילה. בלי זה לא תצליח. כי אני הסברנו שהתפילה שם היא משהו שהוא חלק מהדבר שנצטרך. זה כמו שאתה לעשות מעשים, גם צריך להתפלל. כי בלי סייעתא דשמיא אין לך אפשרות להצליח. גם פה. פה הוא לא קורא לזה תפילה, הוא קורא ביטחון בהשם. בלי ביטחון בקדוש ברוך הוא, כן, שהוא יעזור לך לעשות את זה כמו שצריך, לא תצליח. כלומר, פה הביטחון זה לא דבר נוסף, זה תנאי שלישי. אם לא יהיה קיים ביטחון, לא תצליח, גם אם יש לך שני התנאים הראשונים.
למה זה בתקופה?
כי זה דברים מאוד דקים ועדינים, שבלי שתהיה לך סייעת ודשמיא מיוחדת, לא תצליח לעשות את זה. לא ימנע טוב לאחים בתמים. אמנם אם אחד מן התנאים האלה יחסר לו, הוא אומר, אפילו אם חסר אחד מהם, לא יגיע לשלמות. זה קרוב הוא להיכשל וליפול, דיינו. או אם הכוונה לא תהיה מובחרת וזכה, או אם יתרשל מן העיון במה שיוכל לעיין, או אם אחר כל זה לא יתלה ביטחונו בקונו, קשה לו שלא ייפול. קשה, הכוונה הוא קרוב וכישלון. אך אם שלושתם ישמור כראוי, תמימות המחשבה, עיון וביטחון, זה הדבר השלישי, אז ילך בטח באמת ולא יונה כל רע. הוא הדבר שאמרה חנה בבואתה רגלי חסידיו ישמור, זה הביטחון. סייעתא דשמיא, דוד כמו כן אמר, ולא יעזוב את חסידיו לעולם נשמרו. כן, תראו, חנה הבינה את זה. קודם כל הוא קורא לנביאה בנבואתה, כן. דבר שני, המשפט הזה של הרגלי חסידיו ישמור, זה לא איזה וורט כזה כדי לעודד אותך לחסידות, זה בא לציין מצב קיומי אצל החסיד, זה הביטחון הזה שהוא חייב אותו כדי שהוא יהיה מסוגל, כן, לשקלל נכון ובסופו של דבר יגיע למעשים הנכונים שאתה מוצא. טוב, בסדר.